שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף נ"ז במסכת סנהדרין באתר sinai.org.il. היום השיעור יהיה רבע שעה. אנחנו מתחילים בשליש התחתון של העמוד הקודם. אתמול ראינו ברייתא ארוכה שפרטה את שבע מצוות בני נוח, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות עמים, ואחרי זה א' ב' ג' ד', שזה עבר מן החי, ברכת השם, גזל ודינים. בנוסף לזה גם דרשנו פסוק בבראשית שזה המקור לאותם שבע מצוות. היום ובימים הקרובים נראה מקורות אחרים למצוות, וגם נראה דעות שיש מצוות אחרות. ואנחנו מתחילים במה שאמרנו אתמול, שאחד משבע המצוות זה דינים. דינים, הכוונה היא שהגויים יעמידו מערכת של בתי משפט שישפטו בן אדם לחברו, ומקשה על זה הגמרא מברייתא, ששם משמע שבני נוח לא נצטוו על הדינים. איך רואים את זה? כי הברייתא מתארת את המצוות שבני ישראל הצטוו במרה. מרה זה אחרי קריאת ים סוף, כתוב שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו, וברור מהפסוק הזה שבני ישראל נצטוו במרה באיזה שהם מצוות, והברייתא מפרטת שהמצוות שהם נצטוו בהם זה שבע מצוות בני נוח, פלוס שבת, כיבוד אב ואם ודינים. אז מכאן ברור שדינים לא כלולים בתוך שבע מצוות בני נוח. אז זה הקושייה, ובהתחלה הגמרא מנסה להביא שני תירוצים, שבאמת דינים זה כן כלול בשבע מצוות בני נוח, ובמרה בני ישראל נצטוו רק על איזושהי תוספת בדינים. איזה תוספת? רב נחמן אומר שזה שני עדים, התראה ובית דין של 23 דיינים, כי כמו שנראה בעמוד ב', אצל בני נוח מספיק דיין אחד, עד אחד ובלי התראה. רב אומר שנוספו כאן לבני ישראל דיני כנסות, שגם את זה אין לגויים, אבל את שני התירוצים אלו הגמרא דוחה, כי לא משמע כך בברייתא. בברייתא משמע שנוספו להם כל דינים, ולא סדרי הדין או איזשהו פרט בדינים. לכן תירוץ שלישי של רבח בר יעקב, הוא אומר שמה שבני ישראל נצטוו והגויים לא, זה לשים בתי דין בכל מקום ומקום, אבל גם את זה הגמרא דוחה, כי גם הגויים נצטוו בזה. לכן הגמרא מביאה תירוץ רביעי ואחרון, שהוא בעצם לא תירוץ, אלא אומר רבא, באמת יש פה מחלוקת. כלומר, הברייתא שראינו אתמול סוברת שדינים זה כן חלק משבע המצוות, לעומת זאת הברייתא פה באמת סוברת שדינים זה לא חלק משבע המצוות. וכמי הברייתא הזאת? כתנת בי מנשה. שתנת בי מנשה באמת מוציאים משבע המצוות את דינים ואת ברכת השם, ובמקום זה, כמו שראינו גם אתמול דעות, מכניסים את סירוס ואת כלאיים. עכשיו עוד רגע נראה מה המקור לתנת בי מנשה, רק לפני זה נגמור את אותה ברייתא. באותה ברייתא מובאים עוד שלוש דעות שהם לא מדברים על בני נוח אלא על אדם הראשון, כך מדגיש תוספות, ולאדם הראשון באמת לא היו שבע מצוות אלא או מצווה אחת או שתיים או שלוש. כשכל שלושת הדעות לומדים את המצוות האלו מויצב השם אלוקים. כלומר, רב יהודה אומר שהוא רק נצטווה שהוא יקבל את השם עליו לאלוקים, כלומר שהוא לא יעבוד עבודה זרה. רב יהודה בן בתירא מוסיף על זה שממילא הוא גם לא יקלל את השם. ודעה שלישית, יש אומרים, הם סוברים שממילא גם הוא נצטווה על הדינים. כלומר שהשם הוא השופט הבלעדי ורק ממנו צריך לראה, וממילא תהיה מערכת משפט צודקת שבה הדיין מפחד רק מהשם ולא מבני אדם. בכל אופן זה כאמור לגבי אדם הראשון, אבל עכשיו אנחנו חוזרים לבני נוח. אז אמרנו שלפי תנא דבי מנשה יש לנו שבע מצוות, כשבמקום דינים וברכת השם הכנסנו את סירוס וכלאיים, ועכשיו שלוש שורות מתחתית העמוד הקודם שואלת הגמרא מה המקור שלו. הרי אתמול דרשנו את שבע המצוות מהפסוק ויצב השם אלוקים על האדם למור וכולי, אז אם הוא לומד משם הוא צריך ללמוד את שבע המצוות שלמדנו אתמול, ואם הוא לא לומד משם אז מאיפה הוא לומד? אז אומרת הגמרא, באמת הוא לא לומד משם, אלא הוא לומד מכמה מקורות שמפוזרים בתחילת ספר בראשית, כשהמקורות שלו הם פחות דרשה אלא יותר בפשט של הפסוקים. כלומר, את עבודה זרה וגילוי עריות הוא לומד מ-ותשחט הארץ לפני אלוקים. כלומר, שהשם העניש על השחתה, אז מכאן שזה אסור, ואנחנו יודעים מפסוקים אחרים שהשחתה זה עבודה זרה וגילוי עריות. את שפיכות דמים הוא לומד ממה שכתוב אחרי המבול בבראשית פרק ת', שופך דם האדם באדם דמו ישפך. את גזל הוא גם לומד משם, כתוב באותו פרק, כל רמס אשר הוא חי לכם יהיה לאוכלה, כי ירק עשב נתתי לכם את כל. כלומר, מותר לאכול רק ירקות שהם כמו עשב, כלומר שהם הפקר, ולא ירקות שהם בגינה של מישהו פרטי, כלומר אסור לגזול. את עבר מן החי הוא לומד מהפסוק אחרי זה, אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו. את סירוס הוא לומד מזה שיש מצווה, פרו רבו, שירצו וארץ ורבו בה, אז מכאן שאסור לסרס, כי זה מונע את הפריאה והרבייה. ואת כלאיים הוא לומד מהעופות שנוח הכניס לתיבה, כתוב מהעוף למיניהו, מכאן שצריך שכל מין יהיה בנפרד ושאסור לעשות כלאיים. אז זה המקור של תנא דבי מנשה לשבע המצוות, לעומת זאת הברייתא שראינו אתמול שלא לומדת מאותם מקורות, או כי בפסוקים אלו מדובר רק בעונש ולא באיסור עצמו, או שלומדים משם דברים אחרים, או שלא לומדים משם כלום, זה רק ברכה או עצה טובה. אז עד כאן המקור לשבע הדינים של בן נוח, אנחנו עכשיו בנקודותיים בערך ברבע העליון של עמוד א', עכשיו נראה איזה דינים מתוכם לא רק שהוא אסור בהם אלא גם הוא נהרג עליהם. אז בזה יש מחלוקת משולשת מה רב אמר. רב יוסף אומר שרב אמר שרק בגילוי עריות, שפיכות דמים וברכת השם. אבל רב ששת שואל מה המקור לזה? הרי בתורה עצמה מפורש שבן נוח נהרג רק בשפיכות דמים, שופך דם האדם באדם דמו ישפך. אז אם אתה לומד משם בבניין אב, אז תלמד לכל שבע המצוות. ואם אתה לא לומד משם, אלא מריבוי של איש-איש, אז אתה צריך ללמוד את זה לכל הדינים שבהם יש איש-איש, שזה גילוי עריות, שפיכות עמים, ברכת השם, וגם עבודה זרה. אז ממילא יש לנו עכשיו באמת עוד שתי דעות. רב ששת אומר שזה באמת בארבעת המקרים שבהם כתוב איש-איש, כמו שהרגע אמרנו, רב הונה ורב יהודה אומרים שבאמת זה בכל שבע המצוות, ולומדים את זה בבניין אב משפיכות דמים. עכשיו יוצא שלרב ששת ריבינו גם עבודה זרה, ולרב הונה ורב יהודה ריבינו גם גזל. על שני הדינים אלו הגמרא מקשה מברייתות, שמשמעים הם שבן נוח רק אסור בהם, ולא כתוב שהוא חייב אליהם. ועל שתי הברייתות הגמרא עונה את אותה תשובה, שכשכתוב אסור, הכוונה היא שהוא גם אסור וגם חייב מיטה. אז זה באופן כללי. עכשיו נראה את הברייתות עצמם. בעבודה זרה הברייתה אומרת שהוא מוזהר, והגמרא מסבירה שמוזהר, הכוונה היא גם שהוא חייב מיטה. ובגזל כתוב שהוא אסור, וגם בזה הגמרא מסבירה שכוונה היא שהוא אסור וחייב מיטה. אז למה כתוב רק שהוא אסור? כי שם הברייתא עוסקת בהשוואה בין גוי ליהודי. אז כתוב שם שלגוי אסור לגזול גוי אחר ויהודי, ובניגוד לזה לישראל מותר לגזול גוי. אז כיוון שאצל ישראל כתוב מותר, אז בשביל להנגיד את הגוי לישראל, אז כתוב אצל הגוי אסור, אבל באמת הוא גם חייב. וזה שכתוב לפני זה באותה ברייתא שהגוי חייב על שפיכות דמים, אז אנחנו רואים שהברייתא יודעת לכתוב חייב, שם זה גם בשביל לעשות הנגדה עם יהודי, שהוא לא מותר בשפיכות דמים של גוי, אבל הוא פטור עליו. לכן שם כתוב על יהודי פטור ועל הגוי חייב. בכל אופן, עד כאן לגבי המחלוקת על איזה מצוות הגוי נהרג. ועכשיו אנחנו בשליש התחתון של עמוד א', ואנחנו עכשיו נעסוק קצת יותר בברייתא האחרונה שהזכרנו. כמו שאמרנו, כתוב שלגוי אסור לגזול יהודי או גוי אחר, וליהודי מותר לגזול גוי. עכשיו רק נעיר בסוגריים שבבבא קמא יש גמרא שאומרת שגם ליהודי אסור לגזול גוי, רש"י אומר שזה בגלל חילול השם, אבל ראשונים אחרים אומרים שזה מהתורה. בכל אופן, כאן בברייתא כתוב שלגוי אסור וליהודי מותר, והברייתא אומרת שהוא אסור גם בגזלה של רכוש, גם בגזלה של אישה, ולא רק בגזלה הוא אסור, אלא גם בדברים שהם דומים לגזלה. הברייתא קוראת לזה כיוצא בן. ועכשיו אנחנו ננסה לברר מה זה אותם דברים שהם דומים לגזלה. אז אנחנו מחפשים משהו שהוא גזלת רכוש וגזלת אישה, שהוא רק דומה לזה, אבל זה לא גזלה ממש, ולגוי אסור לעשות את זה ליהודי, וליהודי מותר לעשות את זה לגוי. אז לגבי גזל רכוש יש בגמרא שלושה ניסיונות, רק האחרון מתקבל. ניסיון ראשון זה של רבה חבר יעקב, שכוונה היא לפועל שאוכל מהפירות בקרם שבו הוא עובד, אבל את זה הגמרא דוחה, כי אם מדובר בגמר מלאכה, אז בכלל לא גזל, זה מותר לגמרי גם ליהודי. הרי זה פסוק מפורש, כי תבוא בחרם רעך, ואכלת ענבים כנפשך סובך. ואם נאמר שכוונה היא לפני גמר מלאכה, זה לא דומה לגזל, זה גזל ממש. לכן את זה הגמרא דוחה. בהערות באתר נכתוב מה חשב רב אחא בר יעקב. הסבר שני זה של רב פאפה, שכוונה היא לפחות משווה פרוטה, שגם בזה יהודי שגוזל מיהודי פחות משווה פרוטה, זה לא כלול באיסור של גזל, כך לפי רש"י, כי יהודים אוכלים על פחות משווה פרוטה. לעומת זאת אצל גוי זה כן כלול באיסור, כי גויים לא אוכלים על פחות משווה פרוטה, וגם אם גוי גוזל יהודי למרות שהיהודי אוכל, מבחינת הגוי זה לא תלוי במחילה של היהודי, אלא זה תלוי ברגע הגזלה, וברגע הגזלה הוא גרם לו צער והוא מתחייב. לעומת זאת רש"י אומר שאצל היהודים זה כן תלוי במחילה, כי האיסור תלוי בחובת ההשבה, ואם הנגזל מחל אז אין חובת השבה. בכל אופן זה יכול להיות הסבר טוב למה שאנחנו מחפשים, כלומר לדבר שהוא דומה לגזל, ושאם יהודי עושה אותו הוא פטור וגוי שעושה אותו חייב. הבעיה עם זה שגוי שגוזל גוי, לא רק שיש איסור, זה גזל ממש, כי הגויים לא מוכלים על פחות משווה פרוטה, לכן אי אפשר להגדיר את זה כרק דומה לגזל. לכן הגמרא עוברת להסבר השלישי, שזה כובש שכר שכיר. כלומר שהוא לא לוקח מהשני משהו בידיים, אלא רק לא משלם לו שכר. זה ליהודי מותר לעשות לגוי, ולגוי אסור לעשות ליהודי ולגוי אחר, ולא רק שאסור לו, אלא הוא גם מתחייב על זה. זה הסבר לדבר שדומה לגזל. ועכשיו, מה הכוונה לדבר שדומה לגזל אישה? כששוב אנחנו מחפשים דבר שהוא לא גילוי עריות, והוא גם לא גזל ממש, אלא רק דומה לגזל. אז מסבירים בשם רבי חנינה, שאם לגוי יש עבד והוא ייחד לו שפחה, אז אם יבוא גוי אחר ויקח את אותה שפחה, אז הוא עובר על דבר שהוא דומה לגזל. זה לא גזל ממש כי הם לא נשואים, זה רק דומה. ברמב"ם משמע שזה לא משום גזל אלא משום אישות. בכל אופן זה לא האיסור עצמו, זה רק דומה, ואותו דבר אם גוי ייקח שפחה כנענית של עבד עברי. לעומת זאת ליהודי מותר לקחת את אותה שפחה של הגוי, כי הרי לא רק את השפחה של הגוי מותר לו לקחת, אלא אפילו את האישה עצמה של הגוי מותר לו לקחת, מדין אשת יפת תואר במלחמה. אז זה המקרה שבו לגוי אסור וליהודי מותר, וזה רק דומה לאיסור עצמו. עכשיו, כמו שהזכרנו באותה ברייתא שהשוותה בין הגוי ליהודי, היא שוותה ביניהם גם לגבי גזל וגם לגבי שפיכות דמים. שגוי שהורג יהודי חייב ויהודי שהורג גוי פטור. ובעניין הזה של שפיכות דמים, הברייתא לא הזכירה שיש גם מקרים שהם רק דומים לשפיכות דמים. ומסבירה שהיא שבאמת אין מקרה כזה, כי או שזה שפיכות דמים גמורה, לא דומה לשפיכות דמים, או שזה מותר לגמרי, ואז זה גם לא דומה לשפיכות דמים. מתי מותר לגמרי להרוג? זה ברודף. כלומר, שאם אדם רודף אחרי השני להרוג אותו, אז לנרדף מותר להרוג את הרודף. וזה מותר בין בגוי ובין ביהודי. זה לפי הברייתא, אבל הבאי אומר שבמקרה של רודף יש בכל זאת מצב שבו זה קצת דומה לשפיכות דמים ולא שפיכות דמים ממש, וזה לפי רבי יונתן בן שאול, במקרה שבו יש אדם שרודף אחרי מישהו אחר, והנרדף יכול להציל את עצמו על ידי זה שהוא יירה ברגליים של הרודף, ובכל זאת הוא יורה לו ישר למרכז הגוף והורג אותו. אז לפי רבנן זה מותר לגמרי, הנרדף לא צריך לחשוב יותר מדי לאן הוא יורה, הוא צריך להציל את עצמו. אז לפי רבנן זה לא מתאים למקרה שדומה לשפיכות דמים, כי זה בכלל לא שפיכות דמים. לעומת זאת, רבי יונתן בן שאול אומר שיהודי שיעשה את זה ליהודי יהיה חייב, אבל סוף סוף זה לא ממש שפיכות דמים, זה רק דומה לשפיכות דמים, אבל בכל זאת הוא יהיה חייב. ולפי דעתו, גם בזה יש הבדל בין יהודי לגוי, שיהודי שיעשה את זה לגוי יהיה פטור, וגוי שיעשה את זה ליהודי יהיה חייב. אז הנה מצאנו גם בשפיכות דמים, לפי רבי יונתן בן שאול, מקרה שהוא רק דומה לשפיכות דמים, שבו יש הבדל בין יהודי לגוי. ובזה הגענו לשורה הראשונה בעמוד ב'. סיימנו להסביר את הברייתא ששוותה בין גויים ליהודים בגזל ובשפיכות דמים. את הברייתא הזאת הבאנו כחלק מהמחלוקת על מה גוי נהרג, שהשיטה האחרונה הייתה שהוא נהרג על כל שבע המצוות. ועכשיו אנחנו עוברים לנושא הבא, שזה איך מתנהל הדיון אצל הבית-דין של הגויים, כשכבר הזכרנו באמצע עמוד הקודם שאצל היהודים יש דברים שאין אצל הגויים, כמו 23 דיינים, שני עדים והתראה. אז עכשיו נראה מה יש אצל הגויים בעניין הזה. אז מצאו במדרש, מבית המדרש של רב, שאצל גוי גם בדיני נפשות מספיק דיין אחד ועד אחד ולא צריך התראה, ואפשר שאותו עד יהיה קרוב משפחה. ההגבלה היחידה זה שגם אצל גויים אסור לאישה להעיד. מאיפה לומדים את זה? מסביר רב יהודה שזה מהפסוק שנאמר אחרי המבול, ואיך את דמכם לנפשותיכם אדרוש, מיד כל חיה אדרשנו, מיד האדם, מיד איש אחי, ודרוש את נפש האדם. ועכשיו דורשים את הפסוק לאט לאט, ואיך את דמכם לנפשותיכם אדרוש. מסביר היד רמה, אדרוש זה לשון יחיד, אז גם הדיין יכול להיות יחידי. מיד כל חיה אדרשנו, אפילו אם חיה הורג את אדם, אז ברור שלא צריך התראה, כי אי אפשר להתרות בחיה. ומיד האדם, דורשים את זה שהאדם כאן, הכוונה היא לעד אחד. מיד איש, איש ולא אישה. אחיו, גם אם העד הוא קרוב משפחה, אדרוש את נפש האדם. אז זה הבדלים בסדרי הדיון בין יהודים לגויים. בסוגריים, הובא פה הבדל נוסף שהוא קשור יותר לנושא הקודם, של הבדלים לגבי שפיכות דמים, שמשום רבי ישמעאל אמרו שאצל גויים, גם אם הם הורגים עובר, הם חייבים מיטה, אבל אצל יהודים, למרות שזה אסור, הוא לא חייב על זה מיטה. מאיפה את זה לומדים? הפסוק אחרי הפסוק הקודם שהבאנו, כלומר, משופך דם האדם, באדם דמו ישפך, שדורשים את זה על ידי זה ששמים את הפסיק אחרי המילה באדם, כלומר, שופך דם האדם באדם. מה הכוונה אדם באדם? זה עובר שהוא נמצא בתוך אמא שלו, בתוך אדם אחר. אז לפי רבי ישמעאל, הגויים חייבים על זה ויהודים לא. לעומת זאת, מי שחולק על רבי ישמעאל, הוא דורש את הפסוק הזה אחרת, זה בערך ברבע העליון של עמוד ב', הגמרא אומרת שזה תנת בי מנשה, שהוא למד מהפסוק הזה, באדם דמו ישפך, שהמיטה שעושים לגויים זה מיטה כזאת שאדם נשאר בתוך הגוף, כלומר חנק. זה אגב בניגוד למה שראינו בתחתית נ"ו עמוד א', שם ראינו שכל המיטות שעושים לגויים זה דווקא סייף. אז לפי הדעה שם אפשר לומר שאת הפסוק פה פשוט לומדים לפי הפשט, ששופך דם האדם, פסיק, באדם דמו ישפך, כלומר שצריך עד בשביל להרוג אותו. בכל אופן זה היה בסוגריים לגבי הריגת עובר. עכשיו חזרה לנושא העיקרי, וזה סדרי הדיון אצל גויים. אמרנו שגם אצל הגויים אישה לא יכולה להעיד, דרשנו את זה ממה שכתוב, מיד איש, איש ולא אישה. עכשיו על זה הגמרא מביאה כמה קושיות. קושייה ראשונה זה של רב אמנונה, הוא מקשה ממה שכתוב אצל אברהם אבינו, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו, ביתו בדרך כלל זה רמז לנשים, אחריו שמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט, ומכאן בתחילת נ"ו עמוד ב' דרשנו בדרך עקיפה שאצל הגויים יש את הדין של דינים, אז אנחנו רואים כאן שהדין הזה מיועד גם לגברים וגם לנשים. עונה רב אמנונה עצמו, יש פה פיצול בפסוק, יש פה צדקה ומשפט, הגברים אחראים על המשפט, הנשים על הצדקה, רשי אומר שכוונה היא לפשרה בדין, יד רמה אומר שכוונה היא לצדקה ממש, בכל אופן זה הקושייה הראשונה. עכשיו יש עוד שתי קושיות ובזה נסיים, על עצם זה שאנחנו אומרים שכשכתוב איש, הכוונה היא לאיש ולא אישה, אז שואלת הגמרא, אם אתה אומר ככה, אז אולי גם אם אישה רוצחת לא נהרוג אותה, כי הרי כתוב מיד איש, איש ולא אישה, עונה הגמרא, מהפסוק הזה אולי אתה צודק, אבל בפסוק אחרי זה כתוב שופך דם האדם. אדם כולל גם גבר וגם אישה, זה קושייה ראשונה. קושייה שנייה, מה שכתוב על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו, ובדף נונחת אנחנו נלמד מכאן דיני אישות אצל גויים, אז שוב משמע שדווקא איש צריך לדבוק באשתו ואצל אישה אין דיני ניאוף. עונה הגמרא, גם שם, המשך הפסוק אנחנו לומדים שזה גם אישה, כי כתוב בסוף והיו לבשר אחד, הפסוק מחבר וממילא משווה בין האיש לאישה בדיני ניאוף. ובזה הגענו כמעט לשליש התחתון של עמוד ב', נחזור אומר על מה שראינו. המשכנו לדבר על שבע מצוות בני נוח. בעמוד הקודם ראינו שדינים זה אחד מהם, לעומת זאת ראינו עכשיו ברייתא שדינים נוספו לישראל רק אחר כך. ניסינו לומר שנוספו כל מיני פרטים כמו עדות התראה, דיינים, כנסות, זה שצריך שיהיו דיינים בכל מקום, אבל דחינו את כל זה, ובסוף עסקנו שבאמת יש מחלוקת האם דינים בפנים או לא, כשהדעה החולקת זה תנא דבי מנשה שהם מכניסים את סירוס וכלאיים במקום דינים וברכת השם, ומיד אחרי זה ראינו את המקורות של תנא דבי מנשה שזה הפשט של אוסף של פסוקים בתחילת ספר בראשית. אחרי שסיימנו לדבר על מהי מצוות בני נוח, דיברנו על מה הורגים את בני נוח. וזה ראינו שלוש שיטות, רב יוסף אמר גילוי ראיות, שפיכות עמים וברכת השם. רב ששת הוסיף על זה עבודה זרה, כי בכל ארבעתם כתוב איש איש. ורב הונא ורב יהודה אמרו את זה על כל מצוות בני נוח. והם לומדים את זה מבניין אב, משופך דם האדם. תוך כדי הדיון ראינו ברייתא ששוותה בין יהודי לגוי לגבי גזל ושפיכות עמים, שיהודי שעושה לגוי פטור וגוי שעושה ליהודי או לגוי אחר חייב. בסוגריים הסברנו למה ברייתא התכוונה כשהיא אמרה דבר שהוא רק דומה לגזל. עסקנו שהכוונה היא לכובש שכר שכיר ולאדם שלוקח שפחה שמיוחדת לעבד. לסיום ראינו את סדרי הדין אצל בני נוח שמספיק דיין אחד ועד אחד ובלי התראה, אבל גם אצלם אישה פסולה, ולמדנו את זה מהפסוק ואחד דמכם מדרוש כל טוב.